פשוט הרבנים, הרב סולין, שליטה, הרב זילבר, שליטה, ידידנו ורעים. ברוך השם, אנחנו זוכים באמת זכות גדולה מאוד מאוד מאוד. יש הזכות הכי גדולה שאני בתוכה בלימוד בעניין כולו, יום יום, לפעמים הרבה שעות. ולעבור על כל התניה, זה כבר פעם שנייה. ועל התניה, לראות את מה מראה אדמו"ר הזקן, אם זה להיכנס לזה ככה, לכל העומקים. זה באמת עולם שלם. ולכן אני רוצה בעיקר, בעיקר, לעסוק בפתיחת התניה. אנחנו כבר ביותר כסלב, ויד כסלב זה בעצם כבר היום של פתיחת התניה. אבל כדי לחבר סיום ופתיחה, חתן תורה וחתן בראשית, רבי יעקב, אצלכם למדתי, אורי, אצלכם, נכון, אהוד, אצלכם למדתי לימוד גדול, יור, זה הפעם הראשונה שהייתי פה בשמחת תורה אצל התימנים. אתם מכירים את המנהג אצל התימנים בשמחת תורה? זה כדי פלאות, תשמעו. אצל התימנים, תגידו לי אם אני צודק, נכון, אורי? אצל התימנים, אתם יודעים איך עושים חתן תורה וחתן בראשית? חתן תורה עושים אצלנו, קוראים לחתן תורה, ואחרי זה קוראים לחתן בראשית, נכון? זה גם משתלם מבחינת המחירות. זה שניים, זה מסודר.
נפסדו
אין למי למכור. או, עכשיו קיבה, לא משנה, זה כבר אני לא אמרתי. אז זה דבר אדיר. איך עושים חתן תורה וחתן בראשית אצל התימנים? לוקחים את שני הספרים. מחברים אותם. העולה לתורה, חתן תורה, עולה בברחו, במעונה, נכון? ומברך ברכה אחרונה אחרי בויכולו. והספרים מתחברים, מוציאים אותם מהארון, מהארגז הגדול, מהבית הקדוש, ומחברים אותם. אמס? אמס?
אמס.
עמד, ומחברים אותם, נכון? עמד אל עמד, עמד, ומהבים אלהם ביחד, ואז חתן תורה וחתן בראשית, הרי זה בזך, זה ממש. וזה נאמר בתימנית, ג'וולד. נכון? ג'וולד ברב הסורי, אתה יודע מה זה ג'וולד? זה אני אתן לכם, כי זה טוב לסיפור, זה טוב לסיפור חשוב. ג'וולד, היה פעם יהודי באומן, בציון, היה שם גבל, עמדו, עמדו צפוף, 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 כל העולם. באמת שאני יהודי תימני, צדיק, חמוד, ככה אני רק מאוכל באיזה שסיפרתי מקודם, והוא עומד ליד הציון, מה זה דביקות, והוא מחזיק חוברת כזאת של הפילס, איזה חוברת, לא יודע מה, נעמד כך עם החוברת, יוצא מעיניים וצועק, זה סיפור אמיתי, זה סיפור ששמעתי אותו מגוף ראשון. עומד לי על הציון וצועק, ג'וולד! רבנו, ג'וולד! 10 דקות, 20 דקות, שעה צרחות, ג'וולד! אף אחד לא יודע מה קורה. בסוף, מישהו הסתכל בחוברת, הוא החזיק חוברת, ושם היה כתוב, רבנו, גוואלד! והוא קרא, כמו שכתוב, אז אושראי, ג'וולד! אני אומר לכם, זה מאיר את הכל. זה הפשט, זה הפשט. צריך לחבר חתן תורה וחתן בראשית, לכן אנחנו נפתח בסיום, ונחבר אותו מיד לפתיחה, ועיקר החיבור לפתיחה, עיקר החיבור לפתיחה הוא כדי שבאמת, באמת, אני אומר לכם באמת, אני אומר את זה מעצמי, אני מעיד. היית רבי האדמו"ר הזקן מלמד שאחד מהמושגים של אמונה, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים בשיעורים, שהמילה אמונה היא גם מהשורש של אימון. כלומר, אמונה היא דבר שבצורך לחשוף אותו, הצורך לבטש את הנפש הבהמית ולחשוף את האמונה צריך להתאמן כל יום, כמו אימונים. זה שיש לי כוח, כושר כזה או אחר, זה לא בא לידי ביטוי אם אני לא מתאמן. והידיעה הזאת של אמונה, ראיתי היום בבוקר, אחרי התפילה, הבוקר, בפלאי פלאות, ראיתי הבוקר באגרות הקודש שהוציאו, המהדורה היפה שהוציאו ככה אגרות מרוכזות של הרבי, אז ראיתי, אני מפנה, זה בעמוד קוף נומזי, זה מדהים, סתם, פתחתי סתם, ואני לא מומחה בלפתוח דם, אבל פתחתי סתם, אני יכול לעשות את זה ממד, פתחתי, זה היה פלאי פלאות. ראיתי שם שתי איגרות, האיגרת למעלה היא לרב נריה, שהיה ראש ישיבות בני עקיבא, שאגב ברגע זה נכון להזכיר אותו ואת זכרו יד כיסלם, זה יום תחילתו. ובאמת, אז האיגרת הראשונה היא לרב נריה, עוד מעט אני אגיד לכם מה הוא כותב בה. והאיגרת השנייה, לא לכולם יגיד השם, היא לרב עמרם בלוי. שתי איגרות, זו לפני זו. רב עמרם בלוי היה ראש הנטו וקרתא בירושלים. ולמי שיודע על מה מדובר זה חבל על הזמן. ושתי האיגרות, ולשניהם כותב הרבי. חוץ מזה לא צריך כלום, את כל השאר זה רק הסבירים. זהו. עוד מישהו אתם מכירים שכתב לשניהם, ששניהם כתבו לו והוא ענה. אבל זה עוד כלום. אני מכיר שכותבים לכל מיני, ולכל אחד מה שהוא צריך לשמוע או מה שהוא רוצה לשמוע, זה תלוי מי כותב. הוא כותב לרב נריה, שמחתי מאוד לשמוע שהתחלתם שיעור בחסידות בכפר רועי, בישיבה. רב נריה כותב לו שפעם בשבוע יש שיעור בחסידות. הוא כותב שזה נפלא. אבל מה עושה פעם בשבוע? צריך כל יום. הוא אומר, כדי שזה יעבוד, ואז הוא אומר, לפחות אי אפשר לעבור שלושה ימים בלי חסידות. והוא דוחף לעוד. רמניה נפטר ביד כיסלר. שנים רבות אחר כך. יותר מפעם שמעתי ממנו על ההתפעלות, על העוצמה, ואני מבין שאחר כך הפכו את זה ליותר. ואחרי זה לרבם המבלוי על מה הוא כותב באיגרת הבאה, על אותו עניין. הוא אומר, נכון, יש ויכוחים, קשיים, אז יש דרך אחת שתעשה אהבה ותעשה הכל, ללמוד חסידות. שניהם הוא קורא לזה קריאה. ואתה רואה מהאיגרת איך שניהם מחכים לשמוע את זה. אז קודם כל, באמת, אגב, אם הזכרנו צדיק, אז אני רוצה לומר ממנו אמירה אחת. דווקא ממה שהזכרתי, מהרב נריה, זכר צדיק לברכה. זכיתי לבקר אותו ממש ממש בסמוך לפטירתו. היינו מאוד קשורים, והגעתי אליו בעיתוי שהתברר לי כלא מתאים. אדם נמצא על ערש דווי. והגעתי לבית החולים שהוא היה, הוא היה נגר בכפר הרועה, והוא הושפז לבית החולים בנתניה, בלניאדו. ואני הגעתי לבקר, זה היה לפני שבוע, שבועיים, כלומר, תחילת כסלו. החלק הראשון, השליש הראשון של החודש. אני מגיע ואני רואה שככה חלק מבני המשפחה יורדים עם חלק מהחפצים. זה היה נראה לי לא טוב. אני לא העזתי לחשוב שום דבר, ופחדתי מלהעלות במחשבתי משהו. ואז אומר לי מישהו מהם, מי שניהל אז את הישיבה בכפר הרועה, ומצבי ולא חשוב, הוא תופס אותי, והוא אומר לי, זה בסדר, אבל קשה. נותן לו פירוש, אני רואה שמרוכנים גדולים. אז הוא אומר, הרופאים נכנסו בסוף הקונסוליום הרפואי, אחרי כל הדברים, אמרו לרב את האמת, אמרו לו שזה עניין של שעות. הוא צלול לגמרי. אמרו לו, זה עניין של שעות, אולי ימים, והוא ביקש שיקחו אותו הביתה. הוא רוצה ההסתלקות שתהיה בבית. מסביב בישיבה, בבית, במשפחה, לא רוצה להיות בבית החולים. אבל מה שאני בעיקר רוצה אחרי זה, אתה תוכל את העמוד הראשון? באמת? מויפס. אז הוא ביקש, הוא ביקש להעלות לגנזי מרומים בבית. נו, ומה עכשיו? אני שואל, הוא אומר, ועכשיו זהו, החדר כמעט מרוקן, והוא בדרך, באים לקחת אותו. אמרתי, זה העיתוי להיכנס, לא? עשיתי פרסה, ואמרתי, אני הולך. היה קשה מאוד לשמוע את זה, אני הולך. כשאני רואה, פתאום אני שומע את הקול של הרבנית. על 120, רבנית רחל. היא קוראת לי מרחוק, והיא אומרת, מרדכי, אני מבקשת שאני אעלה, היא בטוחה שזה יעשה הרבה נחת לרב, תיכנס. זה סיפור פלאי. אני רעדתי, אבל מה, אני אתווכח? אני רואה את המצב שהיא נמצאת. אז אמרתי לה, אולי לא, היא אומרת, לי זה יעשה טוב. חכמה אומרת, לי זה יעשה טוב. אחרת הייתי גם בייטנר, בסדר? אני נכנס ממה, חדר ריק, הרגשה נוראית. חדר ריק, 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 ריק. היה מלא וכל הדברים, כאילו היה שם איזה חודש או משהו. חדר ריק היום, רק שוכב על המיטה, אבל הכל גם סניחות לקחו, כי עוד מעט לוקחים את ה... כשאני נכנס, הוא לא רואה אותי, ואני שומע ניגו. לא מבין מאיפה זה. אני לא ידעתי באיזה מצב אני אראה אותו בכלל. אני שומע אותו שם. עוז והדר לבושה ותשחק ליועים אחרונים. כך הוא שם. עוז והדר ערב חדד. והוא שם בשקט עם עצמו, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, עוד פעם. ואני, אני שומע, לא מאמין שאני שומע, בשקט, בשקט, כל מרוסק, הכל יפה. אני מסתכל, לא מעיז לזוז, ואני אומר, הכי טוב, גם נכנסתי, גם עשיתי מה שהרבנית אומרת, גם אני הולך, מה אני עושה פה עכשיו? אני בכלל חשבתי שאני בעולם אחר. ואז הוא פתאום שולח איזה עין לכיוון שלי, רואה אותי, והוא אומר, הוא אף פעם לא קרא לי כך, והוא אומר לי, אני מצטט פשוט, איך זה היה, אכן חשוב לי, ודמור אתכם ברב מנחם. לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, זה השם, ודמור אתכם ברב מנחם. בוא, תשאיר איתי. אני רוצה לשיר, תשאור לי לשיר. אני מנסה לשיר, אבל אני נחנק. והוא תופס לי את היד, והוא נותן לי את הלייבדיק, וישרים. ושנינו שרים שם, עוז והדלב הוא שר, אני בעולם אחר לגמרי, והוא עולה ככה ושר איתי, נותן את היד חזק, אני לא חושב כלום. ואז הוא רוצה, הוא אומר לי, אתה שומע? עוז והדלב הוא שר, ותשחק ביום אחרון. אתה מבין? כמה צריך לעבוד על הלבושים, על העוז והדר כדי לשחוק ביום אחרון. שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, תברך אותי. אני מנסה לעצמי, אני לא מצליח. ואז הוא אומר, אז תשאיר. ואחרי זה התחילה שיחה שלמה. עם דברים שהוא ביקש להגיד והכל. כשיצאתי, הוא קורא ואומר לי, אמור את חבר מנחם. אני חוזר, עוז והדה לבושה. זהו. עכשיו, עתיס לי כיום אחרי, יצאתי, יותר לא ראיתי, ונסע לי כבר רואה, ובאתי שזו הייתה הפגישה האחרונה שהייתה איתו בבית החולים, של מלאכם, הרב של מלאכם, של מלאכם. הבנתי שזאת הייתה הפגישה האחרונה שהייתה איתו בבית החולים. וכיוון שהזכרתי את יד כיסלב עם האיגרות, אז הזכרתי אותו. אבל זה דבר מופלא. התשחק ליום אחרון. אז אני מעיד שהלימוד בתניה והיום יומיות של הלימוד בתניה בעילות קטנטנה שלי מה שקורה בשיעורים גדולים, דברים גדולים, מרומם הרבה דברים ומה שקורה בעוצמה הזאת של, שאני חש עם עצמי בעוצמה הזאת של להתחבר לאור אינסוף באימון להתאמן על זה כל יום, באימון בוקר. זה עולם אחר לגמרי, אחר לגמרי, ולכן אני רוצה באמת רק לחבר לשנייה, כמו שאמרנו, חתן תורה וחתן בראשית בספר אחד, לעשות את הסיום. משפט אחרון על חיבור חתן תורה וחתן בראשית, כשלומדים תניה פעם נוספת, ופעם נוספת, ופעם נוספת, הזכר מקודם איך התניה עצמו, כשלמד, ראה שהוא מגלה מחדש עולמות שלמים, וכל פעם ראה שהוא מגלה עולמות, וכל פעם ראה שהוא מגלה עולמות, זאת אמת כל כך גדולה. סיפר לי יהודי, רבייזר שמטו, שליח באורוגוואי, מונטי וידאו, הכר אותי כאן בסוף סיוון, בכוח סיוון. הוא סיפר לי סיפור מדהים, הוא כתב לי באיזה משבר, כתב לי סיפור נפלא. כתב לי שאדם שהיה מאוד מקורב לרבי, שלח לו מכתב. זה יכול רק חוסיד אמיתי, ורק חבדניק ממשי יכול לעשות. יש איזו צוואה ידועה, צוואה ידועה, שרבי יהודה החסיד היה אומר שמי שיוצא לדרך, מי שיוצא לדרך, גם אם הוא לא הגיע, שלא יחזור באותה דרך. יוצא לדרך שלא יחזור באותה דרך. ליהודי, שמריה גורריה, יצא לדרך והוא הלך לקחת איזו רכבת. אחרי שהוא יצא, הוא פספס את הרכבת הזאת, והרכבת הבאה זאת יומיים או שלושה, עכשיו הוא רצה לחזור הביתה. אבל מה עושה חוסיד אמיתי? הוא לא חוזר, כתוב לא חוזרים באותה דרך. אני אפילו לא יודע איך, אבל הוא שלח מיד שאלה שיכניסו אל הרבים ולקבל תשובה. אז הוא קיבל תשובה, והתשובה הבאה הייתה כך: ישב במקומו וילמד פרק תניה. הוא לא הבין. אחרי זה הוא הולך אל הרבי ושואל אותו מה עכשיו. זה אומר, העניין הוא שמי שהלך באותה דרך שלא יחזור, אבל מי שלומד פרק תניה הוא כבר לא אותו אחד. ועכשיו תחזור. אז ישב, ילמד פרק תניה, ואז זה כבר אין שום בעיה. זה כבר לעזר לך לא דובר, זה משהו חדש לגמרי. וזה אמת לעמידה. זה אמת לעמידה. אז רק נפתח, מתחילים מחדש. אומרים רש"י כשמסיים את התורה, חתן תורה וחתן בראשית, אז כשרש"י מסיים את התורה, הוא מסיים את התורה על הפסוק האחרון. מה הפסוק האחרון? בכל האותות והמופתים. ולכל, לפני לעיני כל ישראל, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שואל רש"י בלי לשאול, רש"י עונה על השאלה, לא ראינו בשום מקום יד חזקה של משה. אין בתורה דבר כזה. יש יד חזקה של הקדוש ברוך הוא, ויד חזקה ישריכם, ויד חזקה יגרשם מארצו. אבל אף פעם לא ראינו יד חזקה, ראינו אותות שמשה עושה, ראינו מופתים, לא ראינו יד חזקה, אין דבר כזה. אז הירושלמי שואל את זה, ועונה שהיד החזקה זה שזה היד ששברה את התורה. ירושלמי זה עוד יותר גדול, שהתורה היה אורכה שישה טפחים, משה אוחז מפה והקדוש ברוך הוא מפה, אין נורא, עד שכביכול גברה ידו של משה. פעם צריך ללמוד את זה, זה דבר מדהים. אז רש"י מצטט את חלק מהירושלמי, ואומר שעל זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. מה זה יישר כוחך? אתה ניצחת. היד החזקה, אתם מבינים, זה נורא ירושלמי, החזקה כביכול, היד החזקה, היד שלך הייתה יותר חזקה. זה צריך להבין, לא נכנס לזה עכשיו, זה עוד פעם אחרת. אז היד החזקה, יישר כוחך ששיברת. ראיתי שחסידים שואלים, בזה רש"י מסיים. אלה המילים האחרונות, תפתחו, כתוב יישר כוחך ששיברת, מילה האחרונה. רש"י זה באמת ספר מצוין, ממש טקסט מעולה. אבל רק שאלה אחת יש לי. לא היה איזה עורך שיגיע, ככה מסיימים ספר וששיברת, ישר כוחך ששיברת, זה סיום, תסיים בהפיין, קרדיטים למפיק, משהו, תודה רבה לעוזרים, משהו, שביסל, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, איזה מילה. ישר כוחך ששיברת, תברוך, כן, כולם נפלו, די. מה, איזה מדבר זה? אז ראיתי, נדמה לי שאחד מהרב סיגור, אומר הפרקה מדהימה, מדהים. ומה זה ישר כוחך ששיברת? עכשיו עושים חתן תורה, חתן בראשית. חשבתי על זה אצלכם, אורי. עכשיו עושים חתן תורה, חתן בראשית. אצל התימנים מחברים את הספרים, ספרנו את ה... עכשיו, כתוב שאילו היינו מקבלים לוחות ראשונים, אז היינו בכזאת מדרגה, שבכלל לא הייתה לנו שכחה. עכשיו, אם לא הייתה לנו שכחה, אז לא היה צריך להתחיל עוד פעם. בראשית. אבל כיוון ששיברת את הלוחות הראשונים, נו, אז שכחנו, אז מוכרחים להתחיל עוד פעם בראשית. אז כל איך ששיברת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם לא היית משבר, איך היינו חתילים עוד פעם? אז ישר כוחך ששיברת. עכשיו יש אפשרות עוד יותר לעלות. עוד יותר לגלות, מתוך החושך אור יותר גדול, ואור יותר גדול, ואור יותר גדול. ישר כוחך ששיברת. לכן הסיום הוא כדי להתחיל שוב את בראשית. אז רק נקרא את מילות הסיום, ולא ניכנס אליהם מדי או בכלל, כדי להיכנס לפתיחה. הקונטוס האחרון זה החלק החמישי של התניא, שהצטרף יחד עם מגלת הקודש, הקונטס האחרון מסתיים בדברים נפלאים על גודל התפילה ואיך מתפללים ואיך מתרוממים בתפילה ואחרי זה לימוד השס ותהילים ובסוף אומר התניא חידוש גדול מאוד ומה שבדורותינו אי אפשר כדי למרק דברים שצריך להתענות בתעניות שצריך יש פתרון במקום התעניות לעצום. מה הפתרון במקום התעניות? לשמור שבת כהלכתו. נגענו בזה בסוף. ולעסוק בהלכות שבת. ואיך הקשר? זה דיברנו מקודם בשיעור, לא ניכנס לזה עכשיו. ואז הוא מסיים, אנחנו רק נקרא את זה ונוסיף מילה אחת. ואז הוא מסיים, לכן מוטל על כל אחד ואחד. לכן מוטל על כל אחד ואחד. להיות בקי בהלכת הרבתא לשבתא. להיות בקי בהלכת הרבתא לשבתא, זה לא רק בהלכות עצמם, זה מופיע, אמר רב יוסף, הלכת הרבתא לשבתא, שאפילו למשמש לבגדיו שלא יבוא לידי ייסורים. וגם, לא רק שיהיה בקי בהלכות, במה אסור, במה מותר, ייזהר מאוד שלא לסוח שום שיחה ותהילה, חס ושלום בשבת. איך שבת יכולה להשפיע? האדמו"ר הזקן מביא בליקוטי תורה לגבי עניין שבת, ירושלמי, זה ירושלמי מדהים. כתוב בירושלמי, הוא אומר, אילו היה לנו כוח, היינו גוזרים, תשמעו טוב, זה לא יאמן, היינו גוזרים לאסור אמירת שלום בשבת. לא אומרים אחד לשני שבת שלום. לא כי לא אומרים. אלא כי שבת זה ביטול גמור אליו יתברך. שבו השתחתם. אז להיזהר משיחה בתהילה חס ושלום. והוא מסיים. להיות מודעת זאת ליודעיכם. כי בכל המצוות, בכל מצווה יש פנימיות וחיצוניות. בכל מצווה יש את הפנימיות של המצווה ואת החיצוניות, את הביטוי. כלים שהם החיצוניות ואת האור של המצווה. וחיצונית מהשבת, מה החלק החיצוני של השבת? הוא שביטה מעשייה גשמית. כמו ששבת השם מעשות שמיים וארץ גשמיים, כבו שבת. אז איך שבת השם הוא לא עשה מעשה גשמי? אז מה הפעולה שאני עושה? אני לא עושה מעשה גשמי. ופנימית השבת היא הכוונה בתפילת השבת ובתלמוד תורה לדבקה בהשם אחד. כי כל עניין השבת זה לעלות בעליות העולמות ולהרגיש שהשם אחד והכל אחד, ולדווקא בהשם אחד, כמו שכתוב, שבת להשם אלוקיך. וזוהי בחינת זכור. זכור זה פעולה מעשית. איך זוכרים? בקידוש, במקרא, בתפילה. זוהי בחינת זכור. עכשיו הסוף. ובחינת שמור בפנימיות. מה זה זכור? זכור בחיצוניות זה התפילה, זה הקידוש. זכור בפנימיות זה הכוונה של התפילה ולהיות בדביקות בהשם אחד. נפלא. אבל יש גם שמור. ומה זה שמור? שמור זה להימנע ממעשים. אז שמור בחיצוניות זה לא לעשות שום עובדים בכל, לא לעשות שום דבר בכל. ומה זה שמור בפנימיות? הוא מסיים מדהים. ובחינת שמור בפנימיות היא, זכור בפנימיות זה כוונה. אז מה זה שמור בפנימיות? בחינת שמור בפנימיות היא השביטה מדיבורים קשים. למה? כי מה פירוש שהשם שבת ממעשה? הוא לא עשה בשבת רקיע, הוא לא עשה. מה הוא עשה כשהוא עשה במעשה? איך הוא עשה? איך הוא מראה את העולם? בדיבור. אז ממילא מה זה לשבות כמו ששבת השם? לשבות ממה? מדיבור. ובחינת שמור בפנימיות היא השביטה מדיבורים גשמיים. כמו ששבת השם מעשרה מאמרות שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים. כתוב בתורה, כי בו שבת מכל מלאכתו. שואל התניא, כי בו שבת מכל מלאכתו, אוי ואבוי, זה נשמע לא טוב. אם הוא שבת מכל מלאכתו, אז זהו, הפסקנו, פנסיה. חס וחלילה, אם הקדוש ברוך הוא לרגע אחד לא בורא, אז מה קורה? מה זה שבת מכל מלאכתו? אומר האדמו"ר הזקן, אתם יודעים מה זה שבת מכל מלאכתו? מהי מלאכתו? נו, מה אמרנו הרגע, מהי מלאכתו? דיבור. יש רגע שבו, להבדיל, באדם, למטה, יש רגע שבו האדם שובט מהדיבור והוא חושב. אז ברגע שהוא חושב, זה פחות מפעיל, אז עולים הדברים הגדולים ביותר שיש. כי בו שבת מכל מלאכתו, ואז הגיעו לדברים העמוקים, העליונים, הגדולים. ואז זה עליית העולמות למעל הדיבור. הדיבור הוא תמיד נפרד. אני לא צריך את זה. אני רק להשיג את זה ביד. הדיבור הוא שלו, יש לך. הדיבור הוא תמיד נפרד. וכשיש את השביטה מהדיבור, אז אתה עולה למחשבה, אתה עולה לבחינה של הכל האחד. בסדר, אדם? זה השביטה שהוא בא מסיים. כי זה לעומת זה וכולי. הפסוק הוא פסוק בקהלת שחוזר בלי סוף בתניא. כי זה לעומת זה עשה האלוקים, זה לעומת זה עשה האלוקים, זה הסיום שהוא ממש הפתיחה של התניא. את הכל עשה האלוקים זה לעומת זה. הנפש הבהמית לעומת הנפש האלוקית, את יעקב לעומת עשיו, את העולם עם הבוץ לעומת העולם למעלה מהבוץ. כל מציאות יש בה את הפנים ואת החוץ שלה. את הפנים ואת החוץ שלה. הזכרתי כמה פעמים בזמן האחרון, הצמח צדק מזכיר בשם הבעל שם טוב, בשם הבעל שם טוב שהיה אומר שאור, אור, אור, בגימטריה במספר שלו זה סוד, רז. אור זה 207, ורז זה 207. שאור בגימטריה שלו זה 207. והיה אומר, כך אומר הצמח צדק, מופיע ביום יום, שהבעל שם טוב היה מאוד אוהב את האור, והיה מסביר מה פירוש שאור זה רז. הוא היה אומר, בכל דבר בעולם יש אור, אם רק תגלה את הרז שלו. הכל זה אור. מה שאתה לא רואה את האור זה כי אתה רואה את החיצוניות שלו. אבל אם תדע לראות את הרז שבו, תגלה את האור. זה לעומת זה פירושו שגם עולם החוץ, גם העולם של הקליפות החיצוניות, הוא לעומת ממש. זה לעומת זה עשה האלוקים. ואתה יכול להביא את הדברים מהתוך, מהפנים שלהם, לכל מה שאתה יכול לרומם כשאתה מתחבר בנפש האלוקית שלך.
אז לא נאריך בזה, יש פה הרבה מה להוסיף, אנחנו רוצים להיכנס רק לפתיחה ובקיצור גדול. נו, איך עוברים לפתיחה לעמוד הראשון? הפתיחה, עד ששי מעלה את זה אנחנו כבר נתחיל. הפתיחה שלומדים תניה לפי השיעור היומי יד כסלב שקבע אדמור מואריאץ, הפתיחה היא הכותרת. ואני יודע, אנשים חושבים שזה סריטה של החבדניקים. אני גם חשבתי כך בהתחלה, לומדים עכשיו את הכותרת באיזה דפוס, וזה, תעזוב, נו, תתחיל פרק א', תדבר לעניין. אחרי זה לומדים את ההסכמות, אחרי זה לומדים את ה... קדימה. אז כדי שנבין את הסריטה טיפה, רק קצת קצת את הכותרת, וצריך לזה לילה שלם, אבל אנחנו רק בקיצור גדול, חבד ORG זה לא בעמוד שלי פה, זה לא... שקיקון אליך, זה ניגונים. נו, מה יהיה? יפה מאוד, לא? נו, נלך קדימה. יופי, 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 מצוין. עד כאן, לא נתופס יותר, אז נלמד רק את החלק הזה, ונזכיר בטיפ טיפה את ההסכמות. עד כאן. ספר, לא יודע מאיפה באה המילה שר. זה תוספת המילה שער, נכון? תוספת, או שיש באיזה תניה אצל מישהו שער? אין, לא חשוב, שער זה תוספת שלנו, זה מהשין של שי ואיר. ספר ליקוטי אמרים. חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינוניים. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד לפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. את המילים האלה כותב האדמו"ר הזקן עצמו. זאת הכותרת שהוא עצמו נותן לספר, וצריך ללמוד אותה בזהירות גדולה גדולה. ספר ליקוטי אמרים. נו, זה חידוש גדול מאוד. מה אומר לכם? חשבנו בשנה שעברה כשהתחלנו את זה ופתאום זה הבזיק, אני מעולם לא חשבתי את זה. מה זה אמרים בעברית? מה זה אמרים? אמירות. דיבורים. זה כמו ליקוטי דיבורים, יש בעברית וידבר, יש ויומר, נכון? יש הבדל, ויומר זה הכי גבוה, זה לא חשוב עכשיו, יש וידבר, ויומר, יש להגיד. אבל בכל זאת ליקוטי ומשהו עם אמרים עושה לנו צליל של משהו שאולי אנחנו מכירים. ליקוטי מה? אמרים. במגילת רות הולכת רות ללקט אמרים בשדה. ליקוטי עומרים זה דבר מאוד מוכר. ליקוטי עומרים זה שמלקטים העניים את העומרים, כלומר את מה שאספנו, נכון? מלקטים את התבועה הנאספת ומלקטים את העומרים. העומרים אגב הם למטה. העומר, ספירת העומר, העומר זה גם מאכל בהמה. העומר אחרת הייתי לוקח אותו אליי אם זה מאכל אדם. העומר הוא מאכל בהמה. הוא נמוך, הוא בשדה, ומלקטים עומרים. תנסו לחשוב רגע במושגים של עצים, אנחנו במגדל, ברוך השם. פה אנחנו... מה אומר לכם עוד פעם המילה עמרים שקשורה כן לעצים ולשדות?
אמיר.
איפה אמיר? אמיר, באלף. לא, זה בעין. אז תהיה את אמיר. אמיר, מה זה אמירים? מה זה אמיר? הפסגות. צמרת העץ. צמרת העץ, נכון? תחזור לזה עוד שנייה, תן לי את הדף הבא. את העמוד ההפוך. את העמוד מהצד השני. עוד מעט תראו משהו שרק היום ראיתי. זה פלא, זה גיבל. אי אפשר להגיד, זה ג'וואלת. אין עוד בתניה שהיא לא... עוד שנייה. אמיר זה הלמעלה של העץ. אי אפשר ללקט אמרים. אי אפשר ללקט אמרים. תראי מה רוצה התניה מהשנייה הראשונה מכולנו. הוא פותח את הכל ולגלות לנו, הוא פותח את הכל, עוד שנייה, הוא פותח את הכל ולגלות לנו תגלית. התגלית היא להגיע לגובה של הגובה של הגובה של הגובה שלך האדם. אתה חלק אלוקה ממעל ממש. ואתה בחלק אלוקה ממעל שלך, אתה יכול להגיע לאין סוף השגות, אין סוף למה שאדם יכול להגיע אליו. עוד רגע נגיע למושג ספר של בינויים. ואדם יכול ללקט אמרים. אפשר ללקט את האמרים האלה. באופן טבעי אדם מסתכל למטה ורוצה ללקט אומרים. זה בדיוק מאכל הבהמה. ליקוטי אמרים זה אזכור של אותו ליקוט. וזה בכלל לא גבוה, אתה יודע למה זה לא גבוה? כי כל הספר מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר. כמה קרוב? מאוד. איך יכול להיות? כי אתה חלק אלוקה ממעל, אתה לא מבין את זה. מאיפה בא הביטוי אמרים של עץ? אמרנו אמיר. נו, מי מכיר עוד מילה שהיא בדיוק אותו שורש? אותה מילה שמתארת את היות עם ישראל חלק אלוקה ממעל ממש. המקור הוא תניה. את השם אלוקיך האמרת היום, והשם האמירך להיות לו לעם סגולה. הרב זילבר, באיזה פרשה הזה כולנו יודעים? בכתבו. בכתבו. בכתבו כתוב את השם האמרת והשם האמירך. יופי. רק היום ראיתי. מה זה את השם האמרת היום והשם האמירך היום? מה זה האמרת? מה פירוש האמרת? מסביר רש"י. כמו אמיר. הגבעת, אומרים חז"ל בגמרא בברכות, את השם האמרת היום והשם האמירך, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה פירוש שאנחנו אומרים שהשם אחד? שהשם אחד חלילה פירושו מה? שהוא אחד ומה אחרי זה? אחד פירושו שאין עוד מלבדו. את השם האמרת היום אומרים חז"ל בתפילין שלנו כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וגם לקדוש ברוך הוא יש תפילין. ומה הוא כתוב בתפילין שלו? ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. בארץ הכל פרודים. בארץ זה לא אחד. בארץ זה עץ, זה חתול, זה כיסא, זה שולחן. אלא אם כן אתה רואה את האמרת בארץ. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. זה חשבתי ואמרתי זה דבר גבל. עכשיו תקשיבו. התניה מקבל שתי הסכמות. הוא מבקש שתי הסכמות. משני חברים שלמדו יחד איתו אצל המגיד ממזריץ', רב זושה מאניפולי, וחברו רב יהודה לייב הכהן מאניפולי. עוד רגע אני אדבר עליהם ועל ההסכמות, כי זה הלימוד של היום. אני לא קורא את ההסכמה, שי צדיק, לך קדימה, לך קדימה, עצור. הוא כותב מה שהוא כותב ומסיים כך. יבוא עליו ברכת הטוב, מתי? היום, יום ג' שנכפל בו כי טוב, פרשת כי תבוא. את השם האמרת והשם האמירך מופיע ביום שלישי של פרשת כי תבוא. תמשיך להסכמה הבאה, רק שתי הסכמות יש, תמשיך, 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 שי, תמשיך. הסכמה הבאה, הסכמה הבאה, תמשיך. בבקשה, עצור, עצור, עוד טיפה תרד למטה. קצת קצת תמות, שתי שעות, לא, לא, הפוך, לא, זהו. נו, או, הלאה. לסיים רב יהודה לייב הכהן את ההסכמה, המדבר זאת לכבוד התורה היום, יום ג' פרשת תבוא. אני לא שמתי לב את זה אף פעם, זה לא יאמין. כל ההסכמות הן פרשה הכי קצרה בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא יש עליות ארוכות. העלייה של שליש היא עלייה של חמישה פסוקים, המרכז שם זה את השם האמרת, השם האמירך, זאת ההסכמה לליקוטי אמרים של רב זושה ושל רב יהודה לוי הכהן. אלה שתי הסכמות, שניהם ביום ג' פרשת כי תבוא ואני פועל. אתם יודעים מתי אנחנו מדברים? ביוטט כסלב. זכיתי להיות לפני שבועיים ואני פועל ביוטט כסלב. זה לא יאמן, אני מתרגש לחשוב על זה. יוטט כסלב הוא לא רק יום היציאה לחירות של האדמו"ר הזקן. יוטט כסלב הוא יום ההילולה, הוא יום פטירתו של המגיד מנזריץ', הרבי הגדול של כל ראשוני החסידות, תלמידו של הבעל שם טוב. באניפולי יש חדר אחד עם שלוש מצבות. המגיד ממזריץ' של היום, רב זושה ורב יהודה לייב הכהן. זהו, אלה המצבות שיש באניפולי. התאריך יד כסלב. וביד כסלב, 26 שנה אחר כך, יוצא האדמו"ר הזקן לחירות, והוא מבקש את ההסכמות רק מרב זושה ומרב יהודה לייב הכהן, ששניהם מבינים שהזמן שבו זה צריך להיכתב זה בשלישי של פרשת כי תבוא. דבר לא יאמין. והספר הוא ספר ליקוטי אמרים, וזה עונה לכל השאלות שכל הלומדים שם שואלים. זה לא ספר ליקוטים, זה ספר. זה שונה, מכילה, 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 מכילה.
אולי גם רוצה לשמוע את
הדרשה. בטח, ודאי. זה המספר שהסתיים ב-870 דפלא. הספר... פלאי פלאות, אתם שומעים מה אוריה אומר? אתם שומעים מה אוריה אומר? ערב חנוכה אנחנו. את השם האמרת והשם האמירך, אומר התינוק הקטן של חנה ושבעת בניה לאנטיוכוס הרשע.
הוא היה חבדניק.
הוא היה חבדניק. כשהוא אומר לו תשתחווה, אז הוא אומר לו כבר נשבענו. את השם האמרת, הוא נשבע לנו ואנחנו נשבענו לו. והוא אומר לו לאנטיוכוס הרשע, אתם זוכרים מה הוא אומר לו? אנטיוכוס אומר לו, אני לא רוצה להרוג אותך, חבל, חמוד. אני אזרוק מטבע, אתם זוכרים? ואז אומר לו הרשע, חבל עליך, קיסר, חבל עליך. על כבוד עצמך כמה אתה משקיע. על כבוד המקום. אתם מבינים מה זה? זה לעומת זה עשה האלוקים. את ההשקעות שלך בקליפה שלך, חתיכת מבילה, חתיכת רשע, את כל ההשפעות שלך בקליפה, תשקיע בהבנה של האינסוף. איך הוא יכול ילד להגיע לזה? כי הוא מבין את השם האמרת והשם האמין לך. יד כסף, למד, עמוד ראשון. אז זה ספר ליקוטי אמרים, לא במובן שפה יש ספר שליקטו ליקוטים, כי זה לא ליקוטים. זה שואלים כל השואלים. זה ספר איך מלקטים אמרים. אתם מבינים מה קורה כשנכנסים לשם? עכשיו לומדים ללקט אמרים, זה סוג הזה. מה עושים בספר הזה? מלקטים אמרים. צריך בשביל מנוף הידראולי. צריך בשביל זה עבודה גדולה. דע שיש די נפשות, איך מלקטים אמרים? והוא, רבי, תן לי את העמוד הראשון, מקצר מהר. והוא, זה לא יאמן. נו, 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 אתה מיסל? לא לך מיסל? הנה, חניה באנגלית. נו, אחד הדברים המדהימים בלימוד התניה זה אנחנו רואים כל הזמן, אני לא יודע כמה שמים לב לזה. זה אי אפשר לתפוס את העברית. אי אפשר לתפוס את העברית. זה אומנות, המובנים בעברית, היום למדנו את המילה איתן. נכון? וצדקה כנחל איתן, איתן, ועברי, כל אות בעברי. עכשיו חכו, חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינוניים. הזמן קצר, למה התחילו לקרוא לספר תניה, זה בעזרת השם. זה פרומו כדי להתחיל ללמוד כל יום, כל יום מתחילים בבוקר, בעזרת השם. אבל עכשיו רק ההתחלה, ספר של בינוניים. אני מודה, לי לא... מה לעשות? אני בעל תשוב ומשתדל להיות, והמילה בינוני לא נתפסה אצלי כמו שהיא נתפסת אצל חסיד חב"ד באמת שזה המקסימום, זה האידיאל, ולא הבנתי. אצלי בינוני זה תמיד בינוני. להיות בינוני. בינוני זה לא חם, לא קר, בינוני. עכשיו זה לא נכון שזה לא נכון לגמרי, זה בינוני באמת. יש צדיק, יש רשע, יש בינוני. בא תניה ומלמד אותנו בדקה אחת, אני לא אכנס לזה בכלל, זה חלק גדול מכל ההתחלה, מהפרק הראשון. שבעצם, בינוני, זאת השאיפה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים להיות. יש מי שזוכה להיות צדיק, יש צדיקים שהם יסודי העולם, אבל בינוני זה מי שמצליח להיות במצב שהוא לא חוטא בכלל. כלשונו של התניא, לא חטא מעולם, אין הכוונה אף פעם, מסביר הרבי, אלא הוא נמצא במצב שהוא בכלל לא חוטא. איך הוא הגיע לזה? כי הוא מבין שקרוב אליך הדבר מאוד. קרוב אליך הדבר מאוד מופיע בפרשת ניצבים לגבי התורה, לגבי התשובה, לגבי הנפש האלוקית. איך קרוב אליך? הרי הנפש הבהמית יותר חזקה, ואני מת לדברים אחרים, ואני רוצה לפרוץ לדברים אחרים. כוח המשיכה ללמטה הוא יותר קשה. אז איך קרוב אליך? מפני שהמוח כן שליט על הלב באדם. ואדם יודע את זה במצבים קשים. אלא מה? הוא צריך להתבונן, הוא צריך להתבונן, הוא צריך להתבונן. וכשאדם יתבונן, הוא יגלה שמתוך ההתבוננות זה קרוב אליו. למה מאוד? כי כשהוא יתבונן הוא יגלה שכיהודי, אז זה בכלל טבעי לו. אז זה מאוד. וקרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו, פירושו שזה קרוב אליך להגיע לזה שבסופו של דבר תוכל להתחבר באמת ולהתחבר עד הסוף כמה שאפשר ולעשות את הטוב, גם בפיך, בדיבורך, גם בלעשותו. מה זה לעשותו? במעשה, אבל אפילו במה? בלבבך. כלומר, אדם אפילו במחשבותיו יכול לנצח, הוא יכול להגיע למחשבות טובות, הוא יכול אפילו במחשבות לנצח. יפה מאוד. איך? אם הוא ידע להתבונן. מה פירוש בינוני בעברית? אף פעם לא הבנתי. בינוני בא מהמילה להתבונן. זה ספר של מתבוננים. בינוני זה באמת לא הצדיק. החידוש במילה בינוניים פירושו שכל אחד יכול להיות מתבונן. זה ספר של בינוניים. בהמון מקומות אומר התניא, יש דרך מצוינת להגיע לתשובה, רק אני לא ממליץ עליה. איזה משבר רציני לא נורא עלינו. איזה מכה, איזה כפה כזאת, שאדם חוטף, הוא, זה מצוין. אבל אני לא ממליץ. יש לי הצעה אחרת, הוא אומר. למה המשבר גורם לך לזה, כי זה שבר לך את הלב? בוא נעשה בקונטרול שבירה מסודרת של הלב. בשמחה. מתוך שמחה. בוא נבנה את הדברים מתוך התבוננות. בוא נגיע למה שטבעי לך מתוך התבוננות. זה לא ספר עם פטנטים. זה ספר של בינוניים. צריך קצת ענווה להיכנס לספר. אם אתה צדיק, אז לא בטוח שזה בשבילך. זה ספר של מי שיודע שיש מאבק. והוא כל הזמן במאבק. אתם יודעים מה זה בינוני? יש בתנ"ך מושג שנקרא איש הביניים. זה אדם שנמצא בקרב. גוליית הוא איש הביניים. כשאתה יודע שאתה בקרב, אז אתה מקבל את ההגדרה של בינוני. אתה כל הזמן בין לבין. ולך יש יכולת להוביל את זה. כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה ספר של בינוניים שיכולים לגלות שיש אמרים שהם יכולים ללקט. ספר ליקוטי אמרים. והוא ספר של בינוניים. צריך להבין שבעולם החסידות זה חידוש שעוד לא היה כמותו. זה לא ספר ליקוטים על הפרשה. זה לא ספר של דברי תורה לפי עניינים. זה ספר עבודת הנפש, מסודר שלב על שלב. שלב על שלב. בהקדמת המלקט, כמו שקורה באנדתנותו, התניא להקדמה, הוא כותב, אני רוצה לענות כאן את כל התשובות לכל השאלות שמישהו שאל אותי אי פעם. אתם מבינים את המגמה? אתם מבינים את האומץ? אתם מבינים לאן אנחנו הולכים? וכשהוא רוצה ליצור את זה, הוא יוצר ספר של בינוניים. שיטה. דרך שעוברים בה לאט, 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 לאט. והשיטה הזאת מתרחשת בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. ארוכה או קצרה? ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. אבל בעזרת השם יתברך היה צריך בהתחלה, לא? הילדים במחברת קודם בעזרת השם יתברך. נכון? ספר של... בגלל שלא הבנו. אתם יודעים מה זה בדרך ארוכה וקצרה? אתם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי יהושע? שאמר ששלושה לימדו אותו קצת כמה דברים בחיים. תינוק, אישה, מכירים? הסיפור שלו שפעם הוא שואל תינוק אחד איך מגיעים אל העיר. אז הוא אומר לו, התינוק, יש שתי אפשרויות, יש דרך קצרה וארוכה. ויש דרך ארוכה וקצרה. רבי יהושע הישראלי אומר לו, אני הולך על הקצרה וארוכה. למה להתחיל בארוכה וקצרה? נתחיל טוב. אומר לו, בבקשה, אתה חותך דוך. אתה מגיע. הוא חותך דוך, והוא מגיע. השם יעזור. בורח חזרה, מוצא את אותו תינוק, אומר לו, מה עם האפשרות השנייה? הוא אומר לו, אני הצעתי לך ארוכה או קצרה. אתה הלכת על הקצרה והארוכה. אומר לו, הקצרה והארוכה היא קצרה, אבל נתקעים בכל מיני מקומות, זה כואב. הארוכה או קצרה היא ארוכה. אבל מגיעים הרבה יותר מהר, וזה תהליך שעוברים כל שלב. אומר התניא, אני מבטיח לכם בלי הפתעות. אחת הסיבות שאולי לא יהיה לי רייטינג גבוה, כי אני לא הולך להציע איזה בום, דה בום, כמו שיש בדברים אחרים. זאת תהיה דרך ארוכה וקצרה. ואתם יודעים למה בעזרת השם יתברך מופיע בסוף? כי כשתלך בדרך ארוכה וקצרה, לך יעזור השם יתברך. זה לא בעזרת השם יתברך, יום בית, שנת שפט, זה עכשיו אני כותב, זה עם שוליים בציור. אני אומר לך איך אפשר לחיות בספר של בינוניים וללקט ליקוטי אמרים, וללכת בדרך ארוכה וקצרה, ואז ודאי שיעזור לך השם יתברך. איך עובדים כדי לקבל את בעזרת השם יתברך? בעזרת השם יתברך זה חלק מהמשפט. הכל מיוסד על כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. נגמור בקיצור גדול לעמוד הבא של ההסכמות, כי זה העיון של היום, יד כיסלב זה הכותרת וההסכמות. אז רק במילה אחת, את ההסכמות. ההסכמה הראשונה היא הסכמה של רב זושה. ההסכמה הראשונה היא הסכמה של רב זושה. יודעים מי היה רב זושה? לא, מי היה רב זושה? רב זושה מהניפולי. רב זושה מהניפולי. ובהניפולי, מה, סליחה? אח, נכון? האח הגדול, אגב, של רבי אלימלך. האח הגדול של רבי אלימלך מליז'אנס, אחיו הגדול, שמבטל את עצמו לחלוטין, הוא אגב כנראה המקורב ביותר למגי. הוא נמצא איתו ממש, ממש, ממש כל הזמן. ומובא בכמה מהתולדות, המגיד אומר לבנו, לבנו של המגיד קראו רב אברום המלאך. רב אברום. והמגיד אומר לבנו, אגב, התניא קורא לבנו הגדול, רב דובר על שם המגיד, ולבנו השני, רבי חיים אברהם, על שם בנו של המגיד, רבי אברהם, שהיה רב חבר שלו ממש, חברו. ורב זושה מקבל את ה... דברים של התניא, אגב אתם רואים שהכל יוצא בעילום שם, יוצא בעילום שם, וכותב כך, הנה בראותי את הכתבים של הרב, כי לתניא קראו בבית מדרשו של המגיד הרב, הוא כתב את השולחן ערוך הרב. גאון, היי גאון, איש אלוקים, קדוש וטהור, כך כותב חבר, אספקלריה המאירה, אספקלריה המאירה, כך אומרים חז"ל, על נבואה של משה רבינו. רואה רב זושה את הספר ואומר, כאן יש אור אחר. אור שמאיר אחרת לגמרי. וטוב אשר עשה ואשר הפליא השם חסדו ונתן בליבו הטהור לעשות את כל אלה להראות עם השם דרכיו הקדושים. כי היה כעס גדול, מה פתאום מוציאים את כל סתרי התורה האלה החוצה? ומודים אותם בשיטה. ורצונו היה שלא להעלות את הכתבים האלה לבית הדפוס מחמת שאין דרכו בכך. הוא לא רצה את זה בכלל. רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל בהעתקות רבות מידי סופרים, מילה מעניינת, משונים. זה רמז ברור לגמרי, סופרים משונים. זה לא היה סופרים שונים שעשו את זה, אלא זה היה בכוונה שעשו כל מיני הטעיות בתחילת הדרך שם. מידי סופרים משונים ומחמת ריבוי העתקות שונות, רבו הטעויות סופר במאוד. והוכרח להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס, והאיר השם וכו' וכו' וכו', והוא מסיים את ההסכמה. ההסכמה הראשונה היא ההסכמה של רב זושה. רב זושה חברו של התניה, רב זושה חברו של התניה, האח, כמו שאמרנו, הגדול של רבי אלימלך מליז'נס, במילה אחת, השבת שזכיתי להיות בכפר חב"ד, סיפרתי לך אחרי זה, הרב שמואל, כשהייתי בכפר חב"ד בבוקר, אז זיכה אותי אחיכם שלי ללמוד עם רב שולם פלדמן בבוקר. סיפר לי סיפור. גבל, זה סיפור מדהים. השעה מאוחרת זה שעת סיפור. אנחנו לומדים ביחד, ואז הוא מספר לי סיפור, אני מאז סיפרתי אותו כמה פעמים, זה לא עוזר אותי. אחד מגדולי גדולי 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 העולם היה רבי פנחס הלוי הורוביץ, בעל ההפלאה. הוא היה רבו המובהק של החתם סופר. התואר הזה יסביר לכם במי מדובר. הוא היה רבו המובהק של החתם סופר. כשהחתם סופר שמעתי מפי מורי ורבי, כשכתוב אצל החתם סופר שמעתי מפי מורי ורבי, זה רבי פנחס בעל ההפלאה. והוא לא היה בחסידות בכלל. ורבי פנחס בעל ההפלאה מגיע אל המגיד ממזריץ' כשמתחילה התנועה החסידית ככה להישמע, בעקבות זה שאחיו, רב שמלקה מניקסבורג, אחיו, רב שמלקה, זה היה שמו, אחיו נתפס לו עלינו לחסידות. מה אפשר לעשות? בעקבותיו מגיע בעל ההפלאה. לא יודע, נחלקים המספרים, חלק אומרים הוא בא להציל אותו, חלק אומרים הוא בא להישאר שם. הוא מגיע והוא גדול ללמדנים. הוא מגיע והוא נכנס לבית המדרש, ובבית המדרש בחדר ליד יושב המגיד ממזריץ', ובבית המדרש יושבת החברה הקדישה. אתם מבינים מי יושבים שם? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי זושה, לא רע, בכיתה טובה. ושם נכנס רבי פנחס בעל ההפלאה אל המגיד, והוא רוצה להתעניין. זה דבר מדהים הסיפור. הוא מגיע אל המגיד, והמגיד שואל מה רוצה כבודו, הוא לא מכיר. או אולי כן, אבל הוא לא יודע עוד מי. אז אומר לו, רבי פנחס בעל ההפלאה, איך מתנגד למדן? בא להיכנס לבירור. באתי לדבר עם כבודו בלימוד. באתי לדבר עם כבודו בלימוד. אני רוצה לדבר עם כבודו בלימוד. רוצה לדבר בלמדנות, משהו בגמרא. טוב, שיטה טובה. אמר לו המגיד ממזריץ', אני עכשיו לא יכול. אבל בבית המדרש בחוץ יושב מישהו שהוא באמת מצוין, והוא ישמח לדבר איתך. מי? אתם מבינים אגב מה קורה לרבי פנחס? זה הרי הפגיעה הכי קשה שיכולה להיות. שם בבית מדרש, שהוא יש מישהו בשבילך. מי? הגאון רב זושה. הגאון רב זושה, רב זושה הכל, אבל הגאון הוא עוד לא שמע. הגאון רב זושה, הוא לא עבד אצלו השטויות האלה, הוא לא קלט. הגאון רב זושה בחוץ בבית המדרש, הוא לא מבין מה רוצים לכם שם. טוב, מה הוא יכול לעשות? הוא כבר פה, תקוע, מה אפשר לעשות? הרכבת הבאה לוקח זמן עד שהוא יברח, אז אין ברירה. יוצא החוצה והוא שואל את הלומדים, איפה יושב הגאון רב זושה? איפה הוא יושב? הם נחנקים יותר ממנו. הגאון רב זושה, אומרים, זושה יושב שם. והוא, זושה הוא לומד, אני יודע באיזה עולם הוא עכשיו, הוא אומר ככה בטיול בין האצילות לבריאה, למעלה קצת חזרה, הוא עכשיו בטיול שנתי, אני יודע איפה הוא, זושה, הגאון, זושה, מעניין אותו, למה אתה צריך אותו? כי המגיד אמר לי לדבר איתו בלימוד. טוב, מי שעוד החזיק מעמד, הפעם נגמר. הוא הולך לרב זושה, בעל ההפלאה, גדול הדור, פוסק הדור, הרבה של החתם סופר. הולך לרב זושה ואומר לו, המגיד אמר לי שאני אדבר עם כבודו בלימוד. כבודו הגאון, רב זושה, שמסתכל. רב זושה לא אמר לו לא. מבחינתו אם הוא היה אומר כבודו הצמצמת או כבודו הגאון, סופר עליו. שיהיה כבודו הגאון, נכון, כבודו הגאון. פעם היה באמריקה, אחד רבי אמריקה, הגיע לאמריקה, חדש. והוא היה שם והוא עמד ברמזור. והוא לא זז, הרמזור נהיה אדום, ירוק, אדום, ירוק, והוא נשאר שעה, שעה וחצי, שואלים אותו אחרי שעה, מה אתה מחפש? אז הוא אומר, עוד לא הגיע הרמזור שאני ירוק. אמרו לו, אתה לא היה אלף פעמים, הוא אומר, מה פתאום? יש אדום, ואחרי זה יש כזה ירוק, וכתוב go on. ואני ה-go on הגדול. אני מחכה פה כל הזמן, אני כתוב go on, וזה לא בשבילי, כלומר אני אולי רמזור עבר, עוד מעט, go on הגדול. אז הוא גאון רב זושה, שיהיה גאון רב זושה, גאון רב משה, מה אם באותי זה גאון רב זושה, מה פעתי גאון רב זושה? אז הוא אומר, בטח כן, אני כן, מה השאלה, מה רוצה כבודו? אז הוא אומר, המגיד אמר לי לדבר עם כבודו בלימוד. בשמחה, במה כבודו נמצא, שואל רבי פינחס, את רב זושה. אז רב זושה למד ברכות, מראה ברכות, מה שנקרא למתחילים. זה כבר, הוא לא ידע, הוא בדק מתי הרכבת, אבל יש קצת זמן, מה הוא יכול לעשות? תקוע פה, נו, שלחו אותו לדבר עם רב זושה בלימוד. על מה? הוא אומר, אני בסוגיה פה. אומר לו, איזו סוגיה? אז אומר לו, תראה, בסוגיה כאן, אני באמת נתקעתי במשהו, ואולי כבודו יעזור. אומר לו, מה נתקעת? אומר, בסוגיה כתוב שבשביל שיהיה מניין צריך עשרה. זה חידוש גדול. טוב, וכתוב בגמרא כך, תשעה וארון אינם מצטרפים. תשעה וארון אינם מצטרפים. זה הגמרא. הכוונה כאן לא ארון בגדים כנראה, אלא ארון קודש. תשעה וארון אינם מצטרפים. שואלת הגמרא, וארון גברא הוא? כלומר, היה צריך להגיד לי שארון לא מצטרף למניין, מה חשבתי? איזה מין גמרא זו? וארון, גברא הוא, שואל את הגמרא, ברור שלא. אלא אומרת הגמרא, לא, 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 לא. הכוונה הייתה אחרת, תשעה וקטן. יש תשעה וקטן שיודע, אבל הוא עוד קטן, האם מצטרפים? והגמרא עונה מה שעונה, שיש מצבים שקטן מצטרף. נו, שואל רבי פנחס, את רב זושה, מה אתה רוצה? לא מצאת הגמרא יותר פשוטה, מה אתה רוצה עכשיו? אז הוא אומר לו, אני לא מבין. מה פירוש בכלל באמת המחשבה שארון מצטרף? מה, הגמרא חשבה באמת שארון מצטרף? מה זה תשעה בארון? אני לא מבין את הגמרא. טוב, פנחס לא ידע איך יוצאים מהדבר הזה. הוא חיכה לאיזה דיון, משהו רציני, שישאל אותו בשחיטה, בנזיקים, משהו על רמה פה. אז פנחס אמר לה, אתה יודע מה, אני באמת לא יודע מה להגיד, זה באמת שאלה חזקה מאוד, אולי מה... אז רב זושה אמר, אני אגיד לכבודו מה חשב. באמת, באמת יש סברה שארון יצטרף. זה פילי פלוט. אומר לו, למה? אומר לו, מה זה ארון? תראה, ארון קודש. מה יש בתוך הארון? ספר תורה. מה יש בתוך הספר תורה? כל התורה. כל התורה נמצאת בתוך ארון. נגלה, נסתר, הלכות. הכל וכל מה שתלמיד ותיק, הכל נמצא שם בארון. תראה ארון. שואלת הגמרא, ארון, מצטרף? מה פתאום? נגיד לך מה הגמרא חשבה. יכול כנראה להיות מצב של מישהו שיש לו את כל התורה, אבל הוא נשאר ארון. יש לו את הכל. לא חסר לו כלום, אבל זה משנה את המהות שלו כמו שהעצים של הארון משתנים. ושאלה הגמרא, ארון כזה, תלמיד חכם, חשוב, למדן, אבל שלא קורה כלום מבפנים, מצטרף? ענתה הגמרא, מה פתאום? זה ארון גברא הוא, גם זה בן אדם. ואז אומרת הגמרא, אהרון בטח לא מצטרף. אבל קטן יכול להיות שמצטרף. מה זה קטן הוא אומר? יכול להיות אחד באמת לא יודע שום דבר. אבל הוא כל כך פתוח לקלוט אור אין סוף. שיום יבוא והוא יגדל. הארון יישאר ארון. אבל הקטן יש סיכוי שיהיה גדול. אולי זה הפשט. והסיפור האמיתי הוא שרפינחס בא להפלאה, שומע את רב זושה, מבין בדיוק על מה הוא מדבר. ובאותו רגע הוא נשאר אצל המגיד ממזריץ'. הוא מבין שכל מה שרצתה החסידות לעשות, זה להפוך אותנו מארון עם המון ספרים לגילוי אלוקות. בהרבה מקומות מוזכר אצל הרבי, אצלנו לא עוסקים במופתים. המופת הגדול ביותר הוא שבבול עץ כמוני יכול להיות גילוי של אלוקות. זה יותר נס ויותר מופת מכל המופתים בעולם. שלכל דבר יש את האור הפנימי שלו. יש את הרז הפנימי שלו. על הזוהר אומרים לרבי שמעון בר יוחאי, בספר הזוהר הזה יפקון ישראל מגלותה. זה עץ החיים שבו יצאו מהגלות. גלות היא הגלות שכולנו מדברים עליה, משיח שכולנו רוצים. גלות היא קודם כל הגלות שלי, הגלות שלך, הגלות של כל אחד בתוך עולם הקליפות שהוא נמצא שם, והוא לא יודע אם הוא יוכל בכלל לצאת ממנו. בספר התניא יש מקום שיוצאים בו מן הגלות. זה הספר שבו אפשר בפינצטה ללקט אמרים. וכל אדם ואדם יכול להיות הבינוני של ספר של בינונים. וכל אחד ואחד יכול מהבינוני הזה להגיע לה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. והידיעה הזאת כולה מביאה בסופה לאת השם האמרת היום, והשם האמירך היום ממש. ואם היום עד לא הצלחתי, אז היום של מחר. והאמונה היא האימון הזה שכל יום ויום אדם יכול וחייב לצאת ממצרים. וכל יום ויום אדם יכול ללקוט אמרים בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. שנזכה לפעולה שלך.